פרק א'. והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. מפרש כאן המצודה דוד מה הכפילות של זקן וגם בא בימים. מפרש המצודה דוד שהביטוי זקן בא לתאר את ההופעה החיצונית של האדם. אומר מצודה דוד, לפעמים אדם כבר שערותיו מלבינות ובפניו יש קמטים, זה הכוונה זקן. ולפעמים תקדים לבוא בלועת, כלומר לפעמים יש סימנים חיצוניים של זקנה לאדם, למרות שמבחינת הגיל עדיין הוא לא כל כך מבוגר. ולזה פירש ואמר בא בימים, כאומר הזקנה באה בזמנו לפי הימים. כלומר שאצל דוד הזקנה הייתה גם מתאימה לימים שהוא נמצא בהם, כלומר דוד כבר בן 70 שנה. רד"ק מפרק קצת אחרת, אומר רד"ק והמלך דוד זקן בן 70 שנה היה, שהרי אנחנו מוצאים שבן 30 שנה היה במולכו ו-40 שנה מלך. אם כן, ממשיך הרד"ק ומפרש, בא בימים, בימי הזקנה חלש ונפל למיטה. אומר הרד"ק ואף על פי שלא היה אלא בן 70 שנה, כלומר לכאורה עדיין זה לא גיל כל כך מבוגר, מדוע אם כן קורא לו שבע יחסו בבגדים ולא ייחם לו? פרש הרד"ק, מפני המלחמות אשר נלחם תשש כוחו וקפצה עליו זקנה. כלומר בגלל כל הריבוי של מלחמות של דוד הוא הזקין לפני זמנו. והזקן כל זמן שהולך הוא מזקין, החום הטבעי הולך וחסר. לפיכך ויחסו בבגדים ולא יחם לו. כן, זה הסבר ראשון. הסבר שני מביא הרד"ק, ויש בו דרש שכל המבזה את הבגדים לבסוף אינו נהנה מהם. לפי שקרא דוד את כנף המעיל אשר לשאול, כמו שלמדנו בספר שמואל, כאשר דוד חבא במערה ושאול נכנס לתוך המערה ודוד קרט חלק מכנף מעילו של שאול, על ידי כך הוא ביזה את הבגד, לכן לא נהנה מהבגדים לעת זקנותו. כלומר הוא קיבל עונש מידה כנגד מידה. הסבר שלישי מביא הרד"ק, כי בירות דוד המלאך וחרבו שלופה בידו נבעט ונצטנן, כמו שכתוב כי נבעט מפני חרב המלאך. אם כן, בסוף ספר שמואל, כאשר דוד ראה את המלאך שהיכה בעם, ומופיע בספר דברי הימים שהמלך דוד פחד כאשר הוא ראה את חרבו של המלאך, ומרוב הפחד הזה קרה משהו לגופו של דוד שהוא קר לו והוא לא יכול לחמם באופן טבעי את גופו, את עצמו. אם כן, אומרים לו הנערים, פסוק ב', ואמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה ותולה, ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת, ושכבה בחיקך וחם לאדוני המלך. ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל, וימצאו את אבישג השונמית, ויביאו אותה למלך. והנערה יפה מאוד, ותהי למלך סוכנת ותשרתהו, והמלך לא ידע. כלומר, המלך לא נשא אותה לאישה. מפרש הרד"ק מדוע? רבותינו ז"ל פירשו שהייתה לו אסורה, כלומר דוד לא יכול היה לשאת לאישה את אבישג השונמית, משום שנאמר לו ירבה לו נשים, ואמרו בקבלה לו ירבה לו יותר מ-18, כלומר אסור לשאת יותר מ-18 נשים, וכבר היו לו 18, כלומר לכן היה אסור לדוד לשאת את אבישג לאישה. פסוק ה', ודוניה בן חגית מתנשא למור אני אמלוך, ויס לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. מדוע, מה הביא את אדוניהו בן חגית לחשוב שהוא המלך הבא? מפרש הרד"ק ואומר, מתנשא מתפאר ומתגאה אני אמלוך, כי חשב לפי שהיה יפה תואר יותר מאחר, כמו שאנחנו נקרא בפסוק הבא, כמו שאמר וגם הוא טוב תואר מאוד, ואמר בליבו שאביו היה אוהב אותו יותר מאחר, לפי שלא גר בו מימיו ולא יכיסו, לפיכך היה מתנשא למור אני אמלוך. כלומר, רד"ק מתייחס לפסוק הבא, שנאמר בפסוק ו', ולא עצבו אביו מימיו לאמור מדוע ככה עשית, כלומר, אף פעם אביו לא גער בו, וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. אם כן, יש לנו כאן עוד סיבה נוספת, מה זה ואותו ילדה אחרי אבשלום? מפרש המצודה דוד, אמו ילדה אותו מיד אחר שנולד אבשלום, ואם כן, היה אתה גדול האחים. כלומר, עוד סיבה שמביאה את אדוניהו לחשוב שהוא העתיד למלוך, כי עכשיו הוא גדול האחים. מדוע? כי אמנון ודניאל ואבשלום הגדולים ממנו כבר מתו, ובעבור זה חשב גם כן אשר לו משפט המלוכה. כלומר, מכיוון שעכשיו הוא הופך להיות גדול האחים, אם כן הוא מבין שזה מגיע לו. מה עושה אדוניהו? אם כן, פסוק ה', נחזור שוב, ואדוניה בן חגית מתנשא למור אני אמלוך, ויס לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. מה משמעות הדבר של רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו? אנחנו כבר למדנו במשפט המלוכה, כאשר שמואל אמר לעם, כשהם ביקשו מלך, פירט להם שמואל את משפט המלך, כן, בשמואל א' בפרק ח', וחלק מן הזכויות של המלך הוא שירוצו לפניו. אם כן, לפני מלך רצים, וכבר גם מצאנו שגם אבשלום, גם הוא עשה מרכבה, וחמישים איש רצו לפניו. כמו שלמדנו בשמואל ב' פרק ט'ו. אם כן, גם אבשלום עשה לו מרכבה ורצו לפניו. אם כן, אדוניהו, שהוא עושה את המרכבה הזאת ורצים לפניו, הוא רוצה לשדר למי שרואה אותו, שהוא אמור להיות המלך הבא. כן, נחזור שוב על פסוק ו', ולא עצבו אביו מימיו לאמור מדוע ככה עשית, כן, אביו לא גער בו, וגם הוא טוב תואר מאוד, ואותו ילדה אחרי אבשלום. פסוק ז', והיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדוניה. אם כן, אדוניה מצרף אליו את יואב בן צרויה ואת אביתר הכהן. מה מביא את שניהם להצטרף לאדוניה? מפרש הרד"ק. כי יואב ידע כי דוד היה שונא אותו, שהרי קיללו על שהרג את אבנר, וגם אבשלום הרג שציווה עליו לשמור שלא יהרגהו, וגם המסע הרג, ועל כל הדברים האלה היה שונא דוד אותו. אז מדוע דוד לא פגע בו? אלא שהיה דוד ירא אותו כל ימי חייו, לפי שהיה נלחם מלחמותיו. כלומר, יואב יודע שדוד מאוד כועס עליו, על כך שהוא הרג את אבנר, הרג את המסע, והוא יודע שעכשיו המלך הבא לא ימנה אותו עם בתור תפקיד של שר הצבא, לכן הוא מעדיף כבר עכשיו להצטרף לאדוניה ולעזור לו, ועל ידי כך להבטיח את המשך תפקידו בעתיד. לפיכך, זה מה שאומר רד"ק, היה אחרי אדוניהו כדי שיניחהו שר צבא עם ימלוך. ואביתר הכהן, מה מביא אותו להצטרף? גם כן, לפי שדוד צילקהו מן הכהונה הגדולה, ושם תחתיו צדוק כשהיה בורח מפני אבשלום. כלומר, אנחנו כבר למדנו, כאשר דוד ברח מפני אבשלום, דוד הוציא את אביתר, פיתר את אביתר מתפקידו, ומינה במקומו את צדוק. אם כן, גם עכשיו אביתר מנסה להצטרף לאדוניה כבר בתחילת דרכו, והוא חושב שעל ידי כך הוא יוכל להבטיח לו גם כן את תפקידו ככהן גדול בהמשך. פסוק ח', וצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא ושימי וראי והגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניהו. ויזבח אדוניהו צאן ובקר ומרי, מרי הכוונה זה שור מפותם, עם אבן הזוחלת אשר אצל אין רוגל, ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרא. אם כן, את כל המקורבים לדוד אדוניהו לא קורא להם, והוא עכשיו עורך טקס של מלוכה. פסוק י' א', ויום הנתן אל בת שבע אם שלמה למור, הלא שמעת כי מלך אדוניהו בן חגית ואדוננו דוד לא ידע. מפרש הרד"ק, מדוע נתן כאן חרד שאדוניהו בן חגית ימלוך? אומר הרד"ק, חשש בדבר יותר, לפי שהוא אמר בנבואה לדוד כי שלמה ימלוך. אם כן, מכיוון שנתן הוא זה שאמר לדוד ששלמה הוא המלך הממשיך, לכן נתן כאן דואג שהנבואה תתקיים ושלמה זה שיהיה המלך הבא ולא אדוניהו. ולכן הוא אומר לבת שבע, פסוק י"ב, ואתה לכי יעצך נעצה ומלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה. כלומר, אני אתן לך עצה איך להציל אותך ואת שלמה. פרש כאן הרד"ק, מה הכוונה הוא מלתי את נפשך? כי חשש שאם ימלוך אדוניהו, ימית אחרי מות דוד את בת שבע ושלמה. כלומר, הדבר הראשון שאדוניהו יעשה אחרי שהוא ימלוך, ואחרי שדוד ימות, הוא יהרוג את שלמה ואת בת שבע, כדי שאף אחד לא יערער על מלכותו. או הסבר שני, הוא מלתי את נפשך ואת נפש בנך מביזיון, שלא תהיו עבדים לאדוניהו. כלומר, אפילו אם הוא לא יהרוג אתכם, אבל ודאי שהתפקיד שהיה אמור להיות שלמה, לשלמה הוא לא יקבל, ואתם תהיו אדונים לאדוניהו. וכן, כאן גם תורח נתן להגיד לבת שבע, בסוף פסוק י' א', ואדוננו דוד לא ידע. פרש הרד"ק, שאם ידע, היה מוחה בדבר, מדוע שרי נאמר לו בנבואה כשלמה ימלוך. כלומר, נתן מיידע את בת שבע שזה לא על דעת דוד, כי דוד ודאי שלא היה נותן את הסכמתו לכך שאדוניהו ימלוך במקום שלמה. פסוק י"ג, וכך אומר נתן לבת שבע, לכי ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך נשבעת לעמתך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי, ומדוע מלך אדוניהו? מתי הייתה השבועה? פרש הרד"ק, יודע היה נתן שנשבע לה, ששמע זה ממנה. כלומר, מאיפה נתן יודע על השבועה? הוא שמע את זה מבת שבע. ולמה נשבע לה? מתי או מדוע דוד היה צריך להישבע לבת שבע ששלמה הוא זה שימלוך? אמרו כי כשמת הילד, אמרה בת שבע, ילד מת מפני אבון, ואפילו יהיה לי ממך בן של קיימה, יבזו אותו אחיו מפני שבאתי אליך באבון מתחילה. כלומר, אחרי שמת הילד הראשון שנולד לבת שבע, בת שבע אומרת, אני לא רוצה לחיות איתך יותר חיי אישות המלך. מדוע? כיוון שמי יודע, אולי גם הבן הבא גם הוא ימות, ואפילו אם יהיה בן נוסף, תמיד יבזו אותו, יגידו שהילד הזה נולד מחטא. לכן בת שבע לא רצתה לחיות חיי אישות עם דוד, עד שנשבע לה כי הבן שיהיה לו ממנה ראשונה ימלוך אחריו. ואז דוד נשבע לה כדי לפייס אותה שהבן הראשון שיוולד לה הוא יהיה המלך. פסוק י"ד, הנה עודך מדברת שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך. אם כן, אומר נתן, את תתחיל לדבר, ותוך כדי דיבור אני אכנס ואשלים את דברייך. פסוק תתוו, ותבוא בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. ותיקות בת שבע ותשתחו למלך, ויאמר המלך, מה לך? ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתך, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי, ואתה הנה אדוניה מלך, ואתה אדוני המלך, לא ידעת. כלומר, גאי מציינת שהיא לא חושדת שהדבר הזה נעשה בידיעתו של המלך. פסוק י"ט, ויזבח שור ומרי וצאן לרוב, ויקרא לכל בני המלך ולאביתר הכהן וליואב שר הצבא, ולשלמה עבדך לא קרא. ואתה אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך להגיד להם, מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. כלומר, אומרת בת שבע, כולם מצפים לדעת האם הדבר הזה נעשה בידיעתך, האם אתה מסכים, ומי אמור להיות המלך הבא. והיה, פסוק כ"ף א', והיה כשכוב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלמה חטאים. כלומר, אומרת בת שבע, למה אני מזדרזת לבוא? מכיוון שאם אתה תמות ולא תגיד מי יהיה המלך הבא, יכול להיות כאן דבר רע. משתמשת בביטוי, והייתי אני ובני שלמה חטאים. מה הכוונה חטאים? מפרש הרד"ק, תרגם יונתן, מתרחים, כלומר מגורשים מן המלוכה. כלומר אומרת בת שבע, אם אתה לא תגיד מי הוא המלך הבא, יגרשו אותנו מן המלוכה. יש מפרשים, אם לא יהיה בני המלך, גילוי אבון יהיה לנו. יאמרו כי מפני אבון שנמצא בי, ובן שנולד ממני לא הייתה לו המלוכה. כלומר, מה זה והייתי אני ובני חטאים? שאנשים יגידו, מדוע שלמה לא זכה להיות במלוכה? מכיוון שכל הנישואים של בת שבע ודוד היו בחטא. הסבר נוסף מביא הרד"ק, כנגד דוד אמרה, כלומר היא רוצה להגיד, והייתי אני ובני שלמה חטאים, הכוונה זה כנגד דוד. כלומר היא אומרת לדוד, אם אתה לא תגיד מי המלך הבא, אתה תהיה חוטא. כלומר אתה תהיה אשם במה שיקרה לנו. אבל מכיוון שהיא רוצה לדבר בצורה מכובדת אל דוד, אז היא לא אומרת לו אתה החוטא, אלא היא אומרת, היא לוקחת את זה על עצמה, ואומרת, והייתי אני ובני שלמה חטאים. פסוק ב', והנה הודעה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בא. ויגידו למלך למור, הנה נתן הנביא, ויבוא לפני המלך, וישתחו למלך על הפר ארצה. למרות שהוא נביא, אבל גם הנביא צריך להקפיד על כבודו של מלך, והנה גם הוא משתחווה למלך דוד לפני שהוא מדבר איתו. ויאמר נתן, אדוני המלך, אתה אמרת אדוניהו ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי, כי ירד היום ויזבח שור ומרי וצאן לרוב, ויקרא לכל בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן, והנם אוכלים ושותים לפניו, ויאמרו יחי המלך אדוניהו. ולי אני עבדך ולצדוק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך, לא קרה. כן, הוא חוזר שוב על מה שאמרה בת שבע. אם את אדוני המלך מיד דבר הזה, ולהודעת את עבדך מיישב על כיסא אדוני המלך אחריו, אם כן גם הוא בא בשאלה, האם הדבר הזה נעשה על ידי המלך? כלומר, האם אתה מסכים למהלך הזה? כלומר, גם כאן נתן שומר על כבודו של המלך, והוא מציג את זה כשאלה תמימה, האם המהלך הזה הוא על דעתך? ויען פסוק כ"ח, ויען המלך דוד ויאמר כי הוא לי לבת שבע, לבת שבע. אז כבר מציין כאן הרד"ק, לא שהיא הלכה, אלא היא עמדה בחדר, היא עמדה בצד, ועכשיו דוד מבקש ממנה שתתקרב אליו. ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך, וישבע המלך ויאמר, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי תחתיי, כי כן אעשה היום הזה. כלומר, אומר דוד, אני לא אחכה. כבר היום אני אמליך את שלמה למלך, למרות שזה לא מקובל שממליכים מלך בחייו של המלך הקודם. אומר דוד, אני רוצה לקיים את השמועה, ולכן היום, לא מחר, היום אני אמליך את שלמה. ותיקות בת שבע פעם ארץ, ותשתחו למלך, ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם. מפרש כאן הרד"ק, מה הכוונה לעולם? פירוש חיי נפש לעולם הבא, כלומר, שתחיה חיים נצחיים בעולם הבא, כי בעולם הזה קרוב היה למיתה, כלומר, ודאי שלא מברכת את המלך, שהוא יחיה לעולם, המלך כבר זקן והולך למות, אלא הכוונה פה יחיה המלך לעולם, לחיי העולם הבא. וכן תרגם יונתן יתקיים, וכל מקום אחר שכתוב יחי, למשל בשמואל ב', פרק ט' ז', או בהמשך בפסוק למד ד', תרגם יונתן יצלח, כי שם מדובר על חיים עכשוויים, וכאן יחי המלך, הכוונה לחיי העולם הבא. פסוק למד ב', ויאמר המלך דוד, קירו לי לצדוק הכהן, ולנתן הנביא, ולבניהו בן יהוידע, ויבוא לפני המלך. אם כן, המלך כבר ישר רוצה לממש את ההבטחה שלו, וכבר מיידית להביא למינויו של שלמה כמלך. פסוק למד ג', ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל גיחון. אם כן, הוא אומר דבר ראשון, שיקחו את שלמה על הפרדה השייכת לו. מה משמעות הדבר? מפרש הרד"ק, שעל הפרדה שהייתי רוכב בה, וזה סימן למלוכה, שהרי אין אדיוט רוכב על סוסו של מלך. כלומר, רק מלך יכול לרכב על סוסו של מלך, וממילא, אם עכשיו ירכיבו את שלמה על הפרדה שלי, אומר דוד, אין סימן יותר גדול מזה שהוא המלך. ותורידו אותו אל הגיחון. אומר מפרש הרד"ק, גיחון זה השילוח. ומדוע למשוך את שלמה למלך על יד הגיחון? וציווה לו ליחו אל הגיחון למושכו שם, לסימן טוב, שתימשך מלכותו כמו שימשך המעיין. וכן, כמו שמי המעיין זורמים בלא הפסקה, כך תמשיך ותתמשך מלכותו של שלמה. פסוק למדלת, הוא משך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך ישראל, ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה. איך הייתה המשיכה? מפרש רשי, נותן לו שמן בין ריסי עיניו כמין נזר. אומר, מוסיף כאן הרד"ק ואומר, ואף על פי שלא היה צריך למושכו, מדוע שהם מושכים מלך בן מלך? כי כשנמשך דוד לא הוא לזרו, נמשך למלכות. כלומר, אומר הרד"ק, מדוע בכלל היו צריכים למשוך את שלמה למלך? הרי הדין הוא שמלך שנמשך, המלכות כבר ממשיכה לבניו ישר, ולא צריכים למשוך מחדש את הבנים. אם כן, הרי דוד נמשך למלך על ידי שמואל, מדוע עכשיו צריכים למשוך את שלמה למלך מחדש? בתרץ הרד"ק, מפני מחלוקתו של אדוניהו ציווה למושכו. כלומר, מכיוון שיש כאן עירור על מעמד המלוכה, וכדי לחזק ולהודיע לכולם שהוא המלך הנבחר, לכן מושכים גם אותו בשמן המשחה. ואמרתם, סוף הפסוק, יחי המלך שלמה, כאן חוזר שור הרד"ק, מביא את התרגום יצלח מלכה. כלומר, כאן הביטוי יחי המלך, הכוונה שהמלך יצליח, ומדוע ישנה ברכה כאן להצלחת המלך, ומדוע זה מתקשר ליחי המלך? אומר הרד"ק, כי התפילה על החיים והצלחה, כי אינם חיים בלא הצלחה. כלומר, יש לנו כאן שילוב של חיים והצלחה, כי אם אדם לא מצליח, אז למעשה חייו לא חיים. פסוק למדי, ועליתם אחריו ובב ישב על כיסי, וימלוך תחתיי, ואותו ציוויתי להיות נגיד על ישראל ועל יהודה. אחרי כן אומר דוד, כדי לחזק את המעמד, את מעמדו של שלמה, אחרי שימשכו אותו בגיחון, שיעלה וישב על כיסי. כלומר, אומר דוד, בחיי אני מצווה ששלמה יישב על כיסי. פסוק למדווה, וים דיהו בן יהוידע את המלך ויאמר, אמן, כן יאמר אדוני אלוהי אדוני המלך, כאשר היה אדוני עם אדוני המלך, כן יהיה עם שלמה, ויגדל את כיסאו מכיסא אדוני המלך דוד. כלומר, אומר דיהו בן יהוידע, הוא מברך את דוד ששלמה יהיה אפילו גדול ממנו. מפרש כאן רשי, מכאן שאין אדם מתקנה בבנו. כלומר, לכאורה אולי יש כאן זלזול במלכות, שבניהו אומר למלך, תראה, הבן שלך יהיה גדול ממך. אבל לכן מביא רשי, שבדרך כלל אדם לא מקנה בבנו, ולכן זה שמחה לאדם שבנו עולה עליו. פסוק למתחת. וירא צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והקרתי והפלטי, וירכיבו את שלמה על פרדת המלך דוד, ויוליכו אותו על הגיחון. ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל, והמשך את שלמה, והתקעו בשופר, ויאמרו כל עם יחי המלך שלמה. מפרש כאן רשי את קרן השמן משמן המשחה שעשה משה. ולקחו את זה מן האוהל, שארון נתון בעיר דוד, וצלוחית של שמן המשחה לפני אהרון. פסוק מהם, ויעלו כולם אחריו, ועם מחללים בחלילים, ושמחים שמחה גדולה, ותיבקע הארץ בקולם. מה פירוש ותיבקע הארץ בקולם? פרש הרד"ק, מרוב שמחה. והוא לשון גוזמה, כלומר, ודאי שהאדמה לא נבקעה מכל השמחה. אם כן, לפעמים כדי להגדיל את השמחה, כדי שנחוש איזה שמחה גדולה הייתה, לכן משתמשים לפעמים בלשון גוזמה. פסוק ממאלף, וישמע אדוניהו וכל הקרואים אשר איתו, והם כאילו לאכול, וישמע יואב את כל השופר, ויאמר מדוע כל הקריה אומה, כלומר מדוע יש כאן כזה רעש גדול. עודנו מדבר, והנה יונתן בן אביתר הכהן בא, ויאמר אדוניהו בו, כי איש חיל אתה, וטוב תבשר. כן, מגיע יונתן בן אביתר, ואדוניהו חושב שהוא מביא איתו איזושהי בשורה טובה. ויען יונתן ויאמר לאדוניהו, אבל אדוננו המלך דוד המליך את שלמה. פרש כאן הרד"ק, כלומר, אינו כמו שאתה חושב כי טוב אבשר לך, אתה מצפה לאיזה בשורה טובה, אבל הוא להפך, כי אדוננו המלך דוד המליך את שלמה. פסוק מדלת, וישלח איתו המלך את צדוק הכהן ואת נתן הנביא ובניהו בן יהוידע והקרתי והפלטי, וירכיבו אותו על פרדת המלך, והמשכו אותו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגיחון, ויעלו משם שמחים, והתאום הקריה הוא הכל אשר שמעתם. וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה, וגם באו עבדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד למור, יתב אלוהים את שם שלמה משמך, ויגדל את כיסו מכיסאיך, וישתחו המלך על המשכב. אם כן, מוסיף, מוסיף ליונתן, מוסיף להסביר או להגיד לאדוניהו, עד כמה משיכתו של שלמה היא משיכה סופית והחלטית, שחוץ מזה שמשכו אותו, גם אחרי כן הוא ישב על כיסו של דוד, וכדי אולי הדבר, אולי עכשיו אדוניהו, שהדבר נעשה בלא ידיעתו של דוד, אם כן, ונתן עוד אומר לו, שברכו את דוד, ועוד ברכו את דוד ששמו של שלמה יהיה גדול משמו של דוד, והמלך השתחווה על משכב, כלומר הודה לקדוש ברוך הוא על כך שהוא זוכה לראות את בנו ממשיך אחריו. אם כן, מה זה וישתחו שוב, וישתחו המלך על המשכב? לפרש הרד"ק, השתחווה לשם על המשכב שהיה שוכב עליה, אם כן, זה השתחוויה של הודיה, וכן מצאנו וישתחו ישראל על ראש המיטה. פסוק ממחת, וגם כך אמר המלך, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר נתן היום יושב על כיסי, ועיני רואות. כלומר, גם דוד הודה לקדוש ברוך הוא על כך שהוא זוכה לראות את שלמה בנו ממשיך אחריו. אם כן, המשיכה הזאת היא ודאית, החלטית, על דעת דוד, ולכן אדוניהו מסיק מכאן שהניסיון שלו להמליך את עצמו נכשל. לכן פסוק ממתת, ויחרדו ויקומו כל הקרואים אשר לאדוניהו, וילכו יש לדרכו. כל אלה שהצטפו לאדוניהו שומעים את זה, כולם בורחים, חוזרים כל אחד לביתו, כדי שאף אחד לא יוכל להשים אותם אחר כך, שהם השתתפו בהכתרתו של אדוניהו. ואדוניהו ירא מפני שלמה, ויקום וילך ויחזק בקרנות המזבח. כן, אדוניהו עכשיו מבין שאולי גזר דינו למות, כיוון שהוא ניסה כאן למרוד בדוד. פרש רש"י, בקרנות המזבח, אשר עמד לפני אהרון, בחושבו שלא יחלל המקום להורגו שם. כלומר, מדוע הוא אוחז בקרנות המזבח? כי הוא חושב שלא יעיזו להרוג אותו במקום הקדוש הזה, ולכן הוא נמצא שם. פרש הרד"ק, ויחזה בקרנות המזבח, המזבח שהיה בירושלים, כי היתר הבמות היה אז, והחזיק במזבח להינצל שם, כי לדעת הרד"ק המזבח הזה היה בירושלים, ולדעת רש"י בקרנות המזבח, רש"י סובר שהמזבח כאן זה המזבח שהיה בגבעון, כן, במקום של המשכן. פסוק נ"א, ויוגד לשלמה לאמור, הנה אדוניהו ירא את המלך שלמה, והנה אחז בקרנות המזבח לאמור, יישבע לי כיום המלך שלמה אם ימית את עבדו בחרב. ויאמר שלמה, אם יהיה לבן חיל לא ייפול מסערתו ארצה, ואם ראה תימצא בו ומת. אם כן, שלמה לא רוצה להרוג את אדוניהו, אבל הוא אומר, אם יהיה לבן חיל לא יקרה לו שום דבר. מה זה לבן חיל? מפרש הרד"ק, כמו בן חיל לאדוניו, וירא מפניו ושר אל משמעותו. כלומר, כמו שאיש הצבא מקבל פקודות מהמפקד, והוא שר למשמעתו של המפקד, כך הוא אומר, אם אתה תהיה נאמן, אתה תחיה. אבל ברגע שאתה לא תהיה נאמן לי, אתה תמות. פסוק נ"ג, וישלח המלך שלמה ויורידו מעל המזבח, ויבוא וישתחו למלך שלמה. אם כן, אדוניהו מקבל עליו את מלכותו של שלמה, הוא מגיע לפני שלמה, משתחווה לו, שזה הביטוי של קבלת המרות משלמה, ויאמר לו שלמה, לך לביתך.